אנו מביאים עתה את שיחתו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלטה שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן. השיעור הוא המשך הסדרה על פרקי אבות, והפעם על דמותו של התנא שמואל הקטן.
כמו רבי חנינא בן דוסא, שעסקנו בדמותו ובמשניותיו בשבוע שעבר, כמוהו וכפלא שאפף את הדמות של רבי חנינא בן דוסא בדור הראשון לתנאים, רבי חנינא בן דוסא תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, כמוהו מבחינה מסוימת גם שמואל הקטן בדור שאחריו. והפעם ברצף שלנו במסכת אבות אני מבקש לעסוק במשנה של שמואל הקטן, על פי אותו היסוד שאנחנו מנסים לברר כל הדרך, של הוא היה אומר, שהמימרה המופיעה במשנה בשם התנא מתבררת על ידי חייו ולפעמים מותו של האומר, שבעצם חייהם, חיותם, גילו את הרעיון או הרעיונות שמתבטאים במימרה הזאת שמרכזת את הכל. אצל רב חנינא בן דוסא למדנו על יראת החטא הקודמת לחוכמה ויראת חטאו הקודמת לחוכמתו שלו, על רוח הבריות שהיא הקובעת אם רוח המקום נוחה הימנו או לא. שמואל הקטן אומר מימרה אחרת ידועה מאוד, בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגה ליבך, ציטוט המשנה במקור ארבע לפנינו. פן יראה השם ורע בעיניו והשיב מעליו אפו. אנחנו ניכנס מיד למשנה הזאת, שייחודה על פניו על כל המשניות האחרות במסכת אבות, אולי בכלל על המשניות שקיימות, ייחודה הוא בכך ששמואל הקטן לא אומר כלום. שמואל הקטן פשוט מצטט שני פסוקים בספר משלי, ובזה מתחילה ומסתיימת המימרה של שמואל הקטן. ואין לזה אח ורע במשניות שאנחנו מכירים בדרך כלל. שמואל הקטן אומר, היה אומרו תדיר, כך יסבירו הפרשנים. הדמיון הזה בין שתי הדמויות, זו שעסקנו בה בשבוע שעבר לזו שאנחנו עוסקים בה עכשיו, אני רוצה רק רגע להקדים בו לפני שנכנסים אל המשנה עצמה. גם רבי חנינא בן דוסא וגם שמואל הקטן נחשבים בעיני בני דורם לצדיקים מיוחדים בסדר גודל שכל הדור מוגן על ידם. ודווקא אצל שניהם, מן הצד האחד העוצמה הזאת ומן הצד השני אין לנו ולו מימרה אחת, הלכתית, רגילה, פשוטה. לא מרב חנינא בן דוסא, מתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, ולא משמואל הקטן. שניהם זוכים לבת קול שיוצאת כדי לגלות את גדולתם בעולם. הבת קול שיוצאת אל רב חנינא בן דוסא מסופרת במקור אחד. אמר רב יהודה אמריו, בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני דיו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. זה מעניין מאוד, הבת קול מגלה שהעולם כולו ניזון בזכותו של חנינא בני. מעניין שהבת קול הזאת יוצאת בכל יום ויום, רב חנינא בן דוסא כבר מת מזמן, והבת קול יוצאת בכל יום ויום וממשיכה לדבר על חנינא בני הניזון מערב שבת לערב שבת. חנין הבני הופך לדמות כזו, למודל כזה, למשהו מיוחד כזה, שאת הביטוי שלו מבטא את הבת קול בכל יום ויום, כל הזמן, כל ההיסטוריה. גם שמואל הקטן זוכה לבת קול שיוצאת אל הדור ומגלה מיהו. ברשותכם בסוגריים, לפני שיכנס לשמואל הקטן, זכות גדולה שהשיעור שלנו היום מוקדש לחכם בשי, שהיה הרב הראשי לפני 100 שנה, רבי יהודה חכים, שגם הוא היה בחינה מסוימת כזאת של חנין הבני. הוא עליו ששבע שנים הוא הסתפק בלחם ומים, מצפת, שנות תרנ"ן, ומסתבר שהמושג הזה הוא מושג קיים, שצריך להבין אותו. ניכנס אליו, אנחנו אבל חוזרים אלינו. שמואל הקטן גם זוכה לבת קול. זאת הבת קול שהוא זוכה לה במקור 2. תנו רבנן, משמתו נביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל. ואף על פי כן, נסתלקה רוח הקודש ואין נבואה. ואף על פי כן היו משתמשים בבת קול. פעם אחת, היו מסובים בעליית בית גוריה ביריחו, וניתנה עליהם בת קול מן השמיים. ובת הקול הזו אומרת כך, יש כאן אחד, בעלייה הזו בבית גוריה, שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו. אומרים ששתי המילים האלה כמשה רבינו הן בסוגריים, זו מחלוקת גרסאות עקרונית, אם יש כמשה רבינו או אין, זו מחלוקת ששייכת לדבר אחר. ומדוע לא שורה עליו שכינה כך? אלא שאין דורו זכאי לכך. נתנו חכמים את עיניהם בהלל הזקן. וכשמת הלל הזקן, אמרו עליו בהספד, היי חסיד, היי עניו, תלמידו של עזרא. הלל הזקן, אנחנו עוד בסוף תקופת הזוגות, ובת קול מחליפה את הנבואה, הבית בבניינו, ובת קול שמחליפה את הנבואה אומרת שראוי הוא הלל שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו, או כך או אחרת, אלא שאין דורו ראוי לכך. הלל אחר כך בהספד הופך להיות ההמשך של עזרא הסופר. היי חסיד, היי עניו, תלמידו של עזרא. תלמידו של עזרא כמובן אין הכוונה תלמיד פיזי של עזרא. מרחק הדורות הוא גדול מאוד. תלמידו של עזרא ממשיך הדרך. שוב, פעם אחת היו מסובין בעלייה ביבנה. אנחנו ממשיכים בהיסטוריה ומגיעים עכשיו לסנהדרין שכבר עוברת ליבנה. שם יושב רבן גמליאל. ונתנה עליהם בת קול מן השמיים, יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה. אלא שאין דורו זכאי לכך. נתנו חכמים את עיניהם בשמואל הקטן. וכשמת אמרו עליו, היי חסיד, היי עניו, תלמידו של הלל. יש כאן איזה רצף מיוחד שצריך להבין אותו. אבל תשימו לב לאן נכנס שמואל הקטן. קודם כל, דורו לא מבין. דורו לא זכאי. לא הבת קול אומרת ששמואל הקטן הוא זה, אלא החכמים מיד נותנים עיניהם. ברור להם לגמרי שאם יש כאן מישהו בעליית יבנה, שמיוחד מכולם וראוי מכולם שתשרה עליו שכינה, זה שמואל הקטן. ומעבר לזה תראו את הרצף של עזרא הסופר, הלל הזקן ושמואל הקטן. רצף שחייבים להבין אותו. אני כבר אומר את הקושייה הגדולה שיש פה. עזרא הסופר והלל הזקן מאוד ברור מה הם עושים בטבלה אחת. על עזרא אמרו חז"ל, ראוי היה שתינתן תורה על ידו, אלמלא שקדמו משה רבינו. מה שעושה עזרא הסופר מבחינה היסטורית, עזרא והלל הם שני מהפכנים אדירים. הלל מייסד את מוסד הנשיאות בכלל. אי אפשר לתאר לא את הסנהדרין, לא את הסנהדרין של ירושלים ולא של יבנה, בלי השושלת של רבן גמליאל וכולי שמתחילה בהלל הזקן. לפני הלל הזקן אין מוסד נשיאות. לפני הלל הזקן נמצאים בירושלים בני בתירה. והוא מקבל את מוסד העניין והוא יוצר אותו. בעצם המעבר מהזוגות, יוסי בן יועזר, יוסי איש צרדה, שמעיה ואבטליון, הלל ושמי, לתנאים, נעשה על ידי הלל ובית הלל. המושג של בתים, בית הלל, בית שמי, מתחיל אצל הלל. הוא מהפכן שקשה לתאר בכלל, להבין בכלל, תורה שבעל פה, משנה, בלי כל המערכת. עזרא הסופר, דורות לפני כן, בדיוק אותו דבר. מי שמחזיר עטרה ליושנה, נקראת כנסת הגדולה, שעזרא הסופר עומד בראשה. מי שעומד בסוף דור הנבואה, הוא ממשיך את כל המהלך של שיבת ציון, הוא מחזיר תורה למקומה, זה עזרא הסופר. מה עושה פה שמואל הקטן? מה עשה עזרא הסופר היסטורית אנחנו יודעים? מה עשה הלל היסטורית אנחנו יודעים? אם היינו צריכים לתאר במושגים של היום מהפכנים בהיסטוריה, עזרא והלל ודאי נמצאים שם במרכז. שמואל הקטן אין ממנו מימרה אחת בהלכה. צדיק עצום. אבל איך הוא נכנס לרצף הזה של עזרא, הלל? יש דבר אחד משמואל הקטן, חשוב מאוד, עוד נגיע אליו, שמואל הקטן תיקן את ברכת המינים. את ברכת ולמלשינים על תהי תקווה, שהיא הברכה ה-19 שב-18, תיקן שמואל הקטן. תקנה. נראה עוד מעט למה הוא תיקן אותה. גם שם לא שמואל הקטן תיקן, אלא נתנו חכמים עיניהם וחיפשו מי מתאים, והחליטו ששמואל הקטן. אבל מה עניינו? איך הוא נכנס לכאן? והגמרא מסיימת את הסיפור, אף הוא, שורה לפני סוף מקור 2, אף הוא אמר בשעת מיטתו, אף הוא מסביר רש"י, הכוונה היא, סופו של שמואל הקטן מוכיח שאכן היה ראוי שתשרה עליו שכינה, כי בסופו הוא באמת ידע נבואות. אף הוא אמר בשעת מיטתו, שמעון וישמעאל לחרבה, וחברו הלקטלה, ושאר אמה לביזה, ואקן סגיען עתידה למיתי על אלה. נבואה קשה מאוד, שמואל הקטן אומר על הדור הבא אחריו והבא אחרי אחריו, שמעון וישמעאל לחרבה, לפי רש"י הכוונה היא, רבי שמעון בן גמליאל הנשיא, ורבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, 10 הרוגי מלכות הראשונים, וחברו היא לקטלה, והוא מדבר בהמשך על רבי עקיבא ורבי חנניה בן טרדיון והאחרים, את 10 הרוגי מלכות אנחנו זוכרים. וכל אמה, ושאר אמה לביזה, ואקן סגיען וצרות גדולות עתידות לבוא על העולם. כל הסיום הזה לא בא אלא כדי לוודא שבאמת שמואל הקטן היה בו בחינה מיוחדת כזו של נבואה. הקדמנו את זה למשנה. הקדמנו את זה למשנה כדי לעסוק במשנה מתוך תחילת הבנת הדמות. אנחנו עוד נחזור לדמות. שמואל הקטן ראוי שתשרה עליו שכינה. צדקותו, מיוחדותו היא כזאת שכשיוצאת בת קול מן השמיים והיא יוצאת לכבודו, היא לא צריכה לומר כלום, ברור לכולם שהאיש המתאים כאן שתשרה עליו שכינה הוא שמואל הקטן. יש בו מימד נבואי בתוך דורות התנאים, דבר נדיר מאוד. וכל מה שהוא אומר במסכת אבות זה ציטוט של פסוק בספר משלי. מהי המימרה? השאלות הן 2. קודם כל, מה החידוש? זה פסוק אמור כבר. שנית, מה מגלה הפסוק הזה בעולמו המיוחד של שמואל הקטן? תוך כדי הדיון במשנה ובדמותו של שמואל הקטן, אולי נבין גם את הסוד באותה חידה שבה פתחנו, מה עושה שמואל הקטן ברצף הזה, של עזרא הסופר, הלל הזקן, שמואל הקטן, מה זה? חז"ל אגב שואלים למה קראו לו שמואל הקטן. ישנן שתי תשובות. האחת, שרש"י מזכיר מיד בפירוש שלו על המשנה במקור 5, שמואל הקטון אומר, קטן משמואל הרמתי. לפי זה הקטן זה תואר שבח לא קטן. כשרצו לתאר את שמואל אמרו, זה כמו שמואל הנביא, אבל הוא שמואל הקטן משמואל הרמתי. איך אפשר לתאר אותו? הוא קטן משמואל. כמו שמצינו שיצתה בת קול ואמרה שהוא ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו. לרש"י אגב מכאן ברור שהגרסה הייתה כן כמשה רבינו. יש דעה אחרת ששמואל הקטן נקרא כך מפני שהיה מקטין את עצמו. כי זה לא מפני שהיה קטן משמואל הרמתי, אלא שעניינו היה שהיה מקטין את עצמו. המהר"ל מפראג שואל, נו, הוא היה מקטין את עצמו, זה מותר לו, אבל איך לנו מותר לקרוא לו שמואל הקטן? הוא יכול להגיד שהוא קטן, אבל איך אנחנו יכולים? מהמהר"ל משמע שהתשובה היא כזאת, וזה תילי פלאות. שמואל הקטן היה כל כך מקטין את עצמו, שבאמת חשבו שהוא קטן. יש כל מיני כאלה שמקטינים את עצמם. שהם הולכים עם שלט על ענווה, על... שמואל הקטן באמת היה נחשב שמואל הקטן. זאת ענווה מסוג פחות מוכר. הוא היה כל כך מקטין את עצמו, הוא היה שמואל הקטן. אבל לפי כל אחד מן הפירושים, שמואל הקטן הוא התנא הזוכה לבת קול וראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו, ואנחנו מחפשים את החידוש שלו בתורה. וחידושו הוא הפסוק של שלמה המלך, בנפול לא יבכה אל תשמח. נניח את כל השאלות בצד ונבין קודם כל את הפסוק במשלי. מה כתוב פה? רש"י ממשיך. אומר בנפול אויבך אל תשמח, אני ממשיך במקור 5 ברש"י, הכי הווה מרגלה בפומי וקראו. שמואל הקטן אומר, הכוונה היא, כך הייתה רגילות בפיו. מרגלית בפיו או רגילות בפיו, הכי הווה מרגלה בפומי. כשרצו לתאר את שמואל הקטן, אז כל פעם שפגשו את שמואל הקטן, המילים שהוא היה אומר, זה את הפסוק הזה. הוא היה אומר, בנפול אויבך אל תשמח, ובכשלו אל יגל לבך. נחזור רגע למשנה, מה אומר הפסוק? פן יראה השם, שמה? שאתה שמח, בנפול אויבך, ורע בעיניו של מי? של הקדוש ברוך הוא. והישיב מעליו, ממי? אפו. הישיב מעליו אפו, כנראה הכוונה היא, הישיב מעל אויבך את אפו, את חרון אפו שהיה, ולאן הוא ילך? אפו. אומר רש"י, והישיב מעליו אפו, שישיב ממנו ויבוא עליך. אני עוזב את כל השאלות הקודמות, וסתם לא מבין את הפשט. סתם נעזוב עכשיו, לא שמואל הקטן ולא ציטוט ממשלי, מה כתוב פה בכלל? ואני הפעם רוצה בכלל לא לעסוק במושג שבנפול אויבך בעם אחר, באויב חיצוני, באויבים של עם. פעם הזכרנו את הדברים האלה, אגב, עיסוק בפרשת בשלח וקריאת ים סוף. אני רוצה להתעלם מזה, אני רוצה לעסוק במה שעליו באמת הדבר הראשון מדבר שמואל הקטן, ביחסים פנימיים בין אדם לחברו, בין איש ציבור לאיש ציבור, בין בני אדם לבני אדם. שמחה לעד בנפילה של רע. על הדברים הפשוטים שעליהם מדבר שמואל הקטן. בין אדם לחברו הפשוט, הקל. לא הדברים הקשים, המסובכים. הדברים הקלים האלה של היום-יום במרכאות. מה כתוב פה? בנפול אויבך אל תשמח, רק את הפסוק אני רוצה להבין. וביקשלו על יגל ליבך. זה הבנתי. תן יראה השם ורע בעיניו, רע בעיניו שאתה שמח בכישלונו של חברך. אבל מה פירוש העונש? והשיב מעליו הפרו ויעביר את זה אליך. מה זה, 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 זה משחק? מה הרעיון? אם מגיע לו עונש, אני לא בסדר. מגיע גם לי עונש. אבל מה פתאום מגיע לי העונש שמגיע לו? מה בכלל הקשר בין שני הדברים? נניח שהוא אויבי. הוא האנטיתזה שלי, הפוליטית, הציבורית, המלחמתית. אני לוחם בו. אני לא בסדר, כשניצחתי, אני שמח בכישלונו. טוב, אז מגיע לי על זה משהו שאני לא בסדר. אבל מה פתאום חרון האף האלוקי עליו קשור אליי? מה זה שייך בכלל? החטא בעונשו, מה הקשר? אנחנו נגיע לזה עוד מעט. רבנו יונה, אגב, אומר, ואני מתנצל פה על הצילום המאוד מטושטש, לכן אנחנו אפילו כמעט לא נקרא אותו מבפנים, אני אגיד אותו על פה, רבנו יונה אומר שבאמת שמואל הקטן לא חידש כאן, הרי זה פסוק שלם. וכל מה ששמואל הקטן בא להגיד שהדבר הזה הוא כל כך קשה, וכל כך מצוי לטעות בו, ולכן הוא חוזר על הפסוק הזה כדי שלא יבואו לטעות בעניין. הדבר הזה הוא קשה, הוא קשה חברתית, הוא קשה מוסרית. הקטלנות, הכוח ההדדי של, של, של נותנים לזה כל מיני מילים אחרות, כדי לתת את זה לגיטימציה. אבל היכולת הזאת להשתחרר משמחה לנפילתו לעד של מישהו, הוא כל כך קשה, ששמואל הקטן אומר פירושו היה רגיל לאומרות אדיר, ולפי רבינו יונה אולי הפירוש הוא נוסף. ששמואל הקטן אומר פירושו, שמואל הקטן היה אומר לכולם לומר את הפסוק. כך אולי משמע מסוף רבינו יונה. בתוך הכתב המטושטש, אם תראו את השורה האחרונה, ולזה היה מתכוון שמואל לאומרות אדיר. ואולי כוונת רבינו יונה שם, שהחידוש הוא ששמואל הקטן היה אומר מעין מה שכתוב, שהרבא אמר להגיד את הפסוקים האלה, זו סגולה טובה. שמואל הקטן אומר, זה לא רק שמואל הקטן היה אומר לבד, אלא שמואל הקטן אמר שצריך להגיד. אולי כך רבינו יונה גם הסביר קודם כל את החזרה של שמואל על פסוקים פשוטים, וגם עוד חידוש. יש אגב גרסה למען ההגינות, שלא סיימה כאן את המשנה, והיא הוסיפה משפט, אנחנו לא ניכנס לתוכנו, רק נראה אותו, במקור שבע, מביא אותו הרשבת, רבינו שמעון בן צמח דורן, ויש ספרים שגורסים, חרון אפו לא נאמר, אלא אפו, מלמד שמוכלים לו על כל אבונותיו. אנחנו לא ניכנס לזה. יש גרסה, שברוב המשניות שלנו לא נמצא, ששם כתוב כך, שמואל הקטן אומר בנפולו, יבחל תשמח וביקשו על יגל ליבך, פנירי השם ורע בעיניו, וישיב מעליו, אפו, אפו, חרון אפו, לא נאמר. היה צריך להיות כתוב, וישיב מעליו חרון אפו. הרי אפו זה לא, אפו זו מילת גלם, יש גם ערך אפיים, שזה מובן חיובי. מה זה וישיב מעליו אפו? חרון אפו, לא נאמר, אלא אפו, מלמד שמוכלים לו כל אבונותיו. זאת אומרת, חוץ מזה, שמה שההוא היה צריך לחטוף עובר אליך, דבר שבכלל לא הבנו, ההוא גם בכלל מרוויח, מוכלים לו על כל אבונותיו. זה כבר בכלל לא מובן. מוכלים לו על אבונותיו, הוא לא עשה כלום, הוא בסך הכל חיכה שאני אבוא לשחוק. והוא מוכלים לו על כל אבונותיו. הרשבץ אומר, לפי גרסה זו אני ממשיך במקור שבע, חידש שמואל הקטן את המשפט האחרון. אבל הוא עצמו בסוף דבריו, ונדלג מיד כדי להגיע לעיקר, שורה שלישית מלמטה, ולא הייתה נראית גרסה זו גרסת הראשונים ז"ל, שלא פרשוה, והוא צריכו לומר שלא חידש שמואל הקטן דבר אחר, אלא רגילותו לומר פסוק זה. סוף הרשבץ הוא חשוב מאוד. הרשבץ מביא את הגרסה, אומר שזה באמת גרסה יפה מאוד, רק יש בעיה אחת, לא ראינו אף אחד מהראשונים שמביא את הגרסה הזאת. רש"י גם ידע ללמוד משנה ולא התייחס לחלק הזה. הרמב״ם לא מביא את זה בפירושי המשניות, לא מובא. והחידוש של שמואל הקטן, ובזה אנחנו מתחילים את הכל, ששמואל הקטן אמר משהו שבו הוא לא הוסיף מילה אחת. שמואל הקטן הוא היוצא מן הכלל, שבא ללמד על עצמו ועל הכלל כולו. חידושו של שמואל הקטן הוא לא המשפט שמצאנו, אומר הרשב"ץ באיזושהי גרסה. חידושו של שמואל הקטן הוא עצם זה ששמואל הקטן היה רגיל לומר פסוק ולא להוסיף בו הברה אחת נוספת. אז מה זה? מה החידוש? מה הוא אמר? המהר"ל מפראג מתייחס לאחת מן השאלות שהתחלנו, ואני רוצה לעסוק רק בה, ואז לעבור לכל השאר, כי היא לדעתי פותחת כאן פתח לכל מה שאנחנו צריכים. שאלנו על פירוש הפסוק, פן יראה השם וראה בעיניו והשיב מעליו, כלומר מעל אויבך, את אפו. ושאלנו, החטא ועונשו, מה ההיגיון? מה הקשר בכלל? מסביר המהר"ל מפראג לפנינו במקור 10, סליחה, לפנינו במקור 11, לקראת סוף העמודה הימני. יש שם שלוש נקודות. לקראת סוף הדברים כתוב, ולכך אמר. בסדר? ממש לקראת סוף העמודה הימני. ולכך אמר שמואל, בנפול אויבך אל תשמח. זו פתיחה של כל מה שאנחנו צריכים עכשיו. והטעם הזה הוא ברור, שראוי שישיב אפו, של מי? של האויב, עליו, על החבר השמח. דכתיב, ואנחנו רוצים לדעת למה. שמח לעד לא יינקה. מי ששמח לעידו של חברו לא יינקה, מסביר המהר"ל, מאותו עידו של חברו. לא יינקה מאותו העונש. למה? כי השמח ברע, לא משנה איפה הרע בכלל, הוא שמח בקיומו של הרע. הוא חפץ ברע. ואם לא היה חפץ ברע, אז אפילו ברע של שונאו לא היה חפץ. וכיוון שחפץ ברע, ממילא הוא לוקח הרע לעצמו. וזהו שמח לעד לא ינקה, גם כן, מפני שהוא חפץ ברע, לכך רע יבוא לו. מה אומר כאן שמואל הקטן? שמואל הקטן אומר כאן יסוד חינוכי, שבלעדיו אי אפשר בכלל להתחיל לעסוק בכל עשייה חינוכית שהיא. אני מזכיר, שמואל הקטן הוא הרצף של עזרא והלל, ואנחנו עוד לא מבינים למה. הוא לדעתי יסוד החינוך במסכת אבות. נגיע לזה. זה מקופל מאחורי המילים האלה, אבל נגיע לזה. הרע שמגיע לרשע, אני אגיד יותר רע מזה, הרע שמגיע לחברי הטועה, הרשע, לשיטתי, את עצם זה שהוא צריך להגיע, זה סימן שמשהו מקולקל בעולם. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם כדי להפעיל אותי דרך רע. זה נכון שמתוך הרע הרבה פעמים האדם תופס את עצמו, העולם תופס את עצמו. אבל בריאת העולם לא נועדה כדי שזה יהיה המהלך. רק מי שמאמין באמת ביכולת לתקן כל מה שיש, יאמין שמיגורו של הרשע לא יבוא על ידי זה שנחלה אותו, אלא על ידי זה שנדע לתקן אותו. באותו הרגע שאני מפסיק להאמין בכוח לתקן, הרי כדי לפתור את הבעיות אני חפץ ברע. רק אני, לפי הבנתי, סבור שתיקונו של העולם הוא שהרע יגיע לשם ולא אליי. אני שמח ברע, וכאן צריך לבחון את הבחינה הקשה ביותר, למה אני שמח ברע. יש רע בעולם. שמואל הקטן לא חי בעולם שמימי. הרבה רע. כשהרע מגיע אל הכיוון השני, אל האויב הפוליטי שלי, אני שמח בכישלונו, למה? האם אני יכול להעיד עליי שמיים וארץ שאני שמח בכישלונו בלי שלי יש אפילו זיק אחד, פירור אחד של שמחה אישית? שכל שמחתי בכישלונו נובעת רק מנפילת הדרך הזאת? רק מנפילת הרעיון הזה? למה בעצם לא נרצה שהדרך לתקן את העולם היא לכתחילה תהיה שהרשעים יובדו? זה אולי הפתרון הקל ביותר. ממה נובע הכוח של האמונה שניתן וצריך ואפשר וחייבים לעשות את זה, לתקן עולם במלכות שדה? יש אחר כך בהחלט מצב של קרות יקריתו. יש מצב של רע, ודאי. אבל ממה הוא נובע? האם הוא נובע מזה שאני לא מאמין 100% במלאכת התיקון? כי הדבר הקשה ביותר הוא להאמין 100% ביכולת לתקן. ביכולת לתקן את עצמי, ביכולת לתקן את ילדי, ביכולת לתקן את תלמידי, ביכולת לתקן את חברי, ביכולת לתקן את העולם. ממה נובע הרצון לזה שהרשע הוא ימוגר? ממה שהוא, ואני שוב לא מדבר עכשיו על אויבים של עמים, זה נכון גם לשם ברמות מסוימות. אני בכוונה מדבר בבן אדם לחברו הכי קטן. אני מדבר באווירה בין אנשי ציבור. אני מדבר באווירה של סגנון. אני מדבר באווירה של קטלנות וסגנונות שאנחנו מכירים בימים האלה. מתי סגנון מעיד על רע לשמו? כי אני חפץ ברע. רק המניפולציה היא כזאת שעכשיו הרע הגיע לכיוון שלו, ואני שמח שאני יצאתי מזה נקי. ומתי אני באמת רוצה את מיגור הדרך הזאת כי בקיומו של הרשע הזה שמייצג חברי, שוב, לא אויב העם. בקיומו של הרשע הזה, דבר השם לא מתגלה. הקדוש ברוך הוא לא מופיע. זו חלוקה קשה מאוד, זו חלוקה מוסרית, מידותית, אולי הקשה ביותר שניתן לדרוש מאדם. המהר"ל מפראג מסביר את הדברים על פי הרצף שבה, של המשניות שבתוכו המשנה שלנו נמצא. עד עכשיו, בשיעורים האחרונים במסכת אבות, עסקנו בעיקר בקוד אחד מרכזי, שאיתו אנחנו רוצים לפרק כמה שיותר משניות. הוא היה עומד. כל מימה מגלה חיים שלמים, והחיים מסבירים את המימה. יש עוד קודים שאיתם צריך להבין את מסכת אבות. אחד מהם הוא למשל סדר המשניות במסכת. יש לפעמים שסדר המשניות, הרי זה לא מסכת שפועלת לפי היגיון של נזקי ממון, שקודם כל אני מלמד את החלק הזה ואחרי זה את החלק הזה, או לפי אורך פרקים, יש משהו אחר פה. אז פרק ראשון במסכת אבות, לכל מי שזוכר, כולם זוכרים מן הסתם, הוא פרק שלפי סדר היסטורי, ברור. משה קיבל תורה מסיני, אחרי זה שערי כנסת הגדולה, אחר כך אנטיגנוס יששכר, אחרי זה הזוגות, הלל ושמאי. יש סדר. בהמשך המסכת זה לא הולך כך. צריך להבין את הסדר ההגיוני ואת הסדר הכרונולוגי. המשנה שלנו, שמואל הקטן, מופיעה אחרי שלוש משניות, שנמצאות במקור עשר, לפנינו. על פניהן הן נראות בכלל לא קשורות אחת לשנייה. רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, כן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. הוא היה אומר, רבי יעקב, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. זאת באת משנה אחת שמורכבת משני חלקים. העולם הזה פרוזדור, העולם הבא טרקלין, בעולם הזה אפשר לעשות. בעולם הבא מקבלים את השכר. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. ולכן יש דברים שבהם יפה שעה אחת בעולם הזה של תשובה ומעשים טובים, כי את זה אי אפשר לעשות בעולם הבא. ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. המשנה הבאה של רבי שמעון בן אלעזר. ולפני שאני ממשיך, כרונולוגית אין שום קשר בין שמואל הקטן לשני התנאים האלה. רבי יעקב הזה הוא רבי יעקב ורבי קורשי, רבו של רבי יהודה הנשיא. רבי שמעון בן אלעזר גם הוא דור חמישי לתנאים כמו רבי יהודה הנשיא. זה דורות אחרונים של תנאים. שמואל הקטן זה דור שני. אז זה בדיוק לא סדר כרונולוגי. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אל תרצות חברך בשעת כעסו, ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, ואל תשאל לו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. אומר המהר"ל, הסדר הוא לא כרונולוגי. את הרצף בין סוף המשנה של רבי שמעון בן אלעזר, סוף מקור עשר, למשנה של שמואל הקטן, אומר המהר"ל, אני מבין. ואני אגיד את זה על פה, כדי להגיע. הרצף פה מובן לי. מה אומר רבי שמעון בן אלעזר בסוף? הוא מונה ארבעה דברים ביחסים בין בן אדם לחברו. והדבר הרביעי הוא, אל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. עכשיו הרצף מובן מאוד. אל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו פירושו, שהוא הריבה שאתה שמח בכלכלתו. בשמואל הקטן ואומר את היסוד המוסרי הגדול שלנו, אל תחשוב שרק הוא לא יודע. כל החיים אתה בלבך שמח כשהוא בכלכלתו. הדרישות המוסריות שלנו אינן מפני שהוא סובל. הדרישות המוסריות שלנו הן מפני שאתה סובל, אם הרמתך המוסרית היא כזאת שאתה שמח בכלכלתו. אז הרצף הזה ברור. רבי שמעון בן אלעזר אמר, אל תשתדל לראות את חברך בשעת כלכלתו. בשמואל הקטן ואמר, לא. לשון הרע איננו אסור רק כאשר זה שמספרים עליו סובל. הוא אסור מפני שלכם אסור לספר. בנפל הרבך, אל תשמח. אז אל ממשיך המהר"ל, איך זה קשור לרצף כולו? מי רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוזדור, עדכן עצמך בפרוזדור, יפה שעה אחת, מה זה קשור? עונה המהר"ל, באמצע מקור 11. ואם אתה רוצה לסדר המאמר, שאל תרצנו בשעת כעסו, אם המאמר שלפניו מצד המאמרים בעצמם, מצד המאמרים זאת אומרת לפי סדר הגיוני, לא לפי סדר היסטורי של אומרים,
במה שתאמר כסבר המאמרים לפי החכמים, הרגע הוכחנו שאין קשר, יש לך לומר, מפני שאמר לפני זה, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. איך זה קשור לשמואל הקטן? איך זה קשור לאלתרצנו? נראה. דומש מה שבא לתת מעלה לעולם הזה. השאלה שעליה עונה רבי יעקב זה בשביל מה החיים? בשביל מה העולם הזה? אז הוא בא לתת תשובה. מעלת העולם הזה שאין בעולם הבא היא מצד התשובה ומעשים טובים. שכך אמר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים מכל חיי עולם הבא. כלומר שעולם הזה יפה ומשובח מצד שיש בו תשובה ומעשים טובים. עכשיו העיקר, והשת עכשיו, מה עם העליותה של עולם הזה שיש בו תיקון לרשעים בתשובה? עד רבה, יעבדו הרשעים ותהיה רימה. מה אמר רבי יעקב? מעלתו של העולם הזה, שיפה שעה אחת בו בתשובה ומעשים טובים, אי אפשר בעולם הבא, יישר כוח, בעולם הבא אי אפשר כי לא צריך, אין רשעים, לא צריך תשובה. מה מעלתו של העולם הזה על העולם הבא? שפה עושים תשובה. מה פירוש שפה עושים תשובה? שפה יש רשעים. אנחנו, אני צריך לעשות תשובה. בעולם הבא אני לא צריך. אז מה מעלתו של העולם הזה שאני צריך לעשות תשובה? זה לא מעלה בכלל. אומר המהר"ל, ולכך אמר שאינו כך. חידוש אדיר. בוודאי יפה הוא העולם הזה מצד שהוא תיקון לרשעים. למה? כי אין המידה הזאת שהוא מידת הכלכלה יפה כלל. לכך הקדוש ברוך הוא תיקן תשובה לאדם בעולם הזה, שלא יהום מקלקל הרשע. והדכתיב בעבוד רשעים רינה, פסוק אחר במשלי בעבוד רשעים רינה, היינו כשנאבד הרשע יש לו לשמוח מפני כבוד המקום. אבל השם יתברך בעצמו אינו סף במפלתן של רשעים, שעצם התקלה, שהתקלה אינה יפה. שמואל הקטן ממשיך את רצף המשניות. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אין פירושו בעולם הזה אם חוטאים אפשר לעשות תשובה, בעולם הבא כבר אי אפשר לעשות תשובה, כך בדרך כלל מסבירים. מעלתו של העולם הזה שבעולם הזה מגלים דבר שבעולם הבא לא מגלים. בעולם הזה מגלים שבמסתרי הרשע גם כן תמון יסוד של טוב. מי שלא רואה אותו, אולי מי שלא רואה אותו לא נורא, מי שלא מאמין בקיומו, אין לו מה לחפש. הייתי מי מהפרשנים שמסביר בחטא מי מריבה, שנקרא בעוד שבת אצל משה רבינו. כולם שואלים מה היה החטא הגדול. שרבינו אומר, שימון המורים, המנסה לאזן, נוציא לכם מים, וכל אחד נותן את התשובה שלו. עסקנו בזה פעם בשיעור גדול בהרחבה. ראיתי מי שאומר שזה בכלל לא עונש. הקדוש ברוך הוא אומר, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. למה? אז דנים הפרשנים. ראיתי מי שאומר כך, זה לא עונש. משה רבינו כעס על עם ישראל הרבה פעמים. ממרים הייתם, מקציפים הייתם. זאת הפעם הראשונה שמשה רבינו בא בהי הידיעה. ואומר בהי הידיעה, אתם המורים, המורדים, הממרים. זה לא חשוב אם הוא צודק או הוא טועה. מחנך, שלגביו החניך שעומד מולו, הוא כבר הממרה בהי הידיעה, גם אם הוא רוצה, לא יכול להמשיך לחנך אותו. זה לא עונש. פיזית אי אפשר עליו. לכן לא תביאו את הקהל הזה. אתה כבר לא רואה כאן בכלל את נקודת התיקון האפשרי. אתה כבר לא מאמין בה. איבדת את האפשרות של נקודת התיקון, איבדת את הזכות להמשיך להוביל את זה. ממרים הייתם זו עובדה. 90% ממרים, 90% משרה, 99%. אבל יש נקודה אחת פנימית שאני רואה אותה. וגם אם אני לא רואה אותה, אני מאמין בה. וגם אם אתה לא רואה אותה, אני אראה לך אותה. והנר דולק ואפשר לתקן. אבל אם אני אומר בהי הידיעה שימון האמורים, לאן אני ממשיך? אין שום נקודה. מרגע זה אני מוביל אתכם טכנית. לא זה מה שביקשנו ממך. מנהיג של ישראל זה לא מי שאמור להוביל טכנית את העם לעז. ומי שאמור להאמין בכלל ישראל, להאמין בנצח ישראל, להאמין בכוחם של ישראל, גם כאשר הכל נראה מעוות ומעוקב והפוך. מה אומר שמואל הקטן? אם אתה שמח בנפול אויבך, ואני שוב מסביר היום את הכל רק לפי הפשט כאן, בינינו, אויבך זה החבר שלך שרב איתך. אם אתה שמח בנפול אויבך, משמע, אתה כן חפץ ברע. רק אתה רוצה לנתב את הרע לכיוון ההוא. ונראה השם ורע בעיניו והישיב מעליו אפו. כל מה ששמואל הקטן בא לגלות הוא אמירה אחת. מי שמסוגל באמת באמת להקטין את עצמו, להקטין את עצמו עד כדי כך שמותר לקרוא לו שמואל הקטן כי הוא באמת נקרא כך. איך אומר המערז? זה בכלל לא אלבון, מותר לקרוא לו שמואל הקטן, הוא היה נקרא קטן, כך הוא היה נראה. היה לו טוב שקוראים לו קטן. מי שמסוגל להקטין את עצמו עד כדי כך, נאבד כל נפח שלו. לא הוא תופס כאן את המרכז. הוא מצליח להיות כזה שראוי שתשרה עליו שכינה. שהוא ראוי שתשרה עליו שכינה, הוא מנתח את הכל בשפה של שכינה. מגמת השכינה בעולם היא אחת. איך מגדיר אותה הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו? מגמת הטוב להיטיב. יש רע בעולם. יש מצב של בעבוד רשעים. אבל אתה חייב לבחון באלף בחינות. מהי הסיבה שאתה רוצה את מיגור הרע? כי אתה רוצה לשלוט פה? כי אתה לא יכול לראות את חברך עולה מולך? או כי אתה כל כך קטן והשכינה כל כך שרויה בך, שאתה לא יכול לשאת את סבל השכינה? שאתה לא יכול לשאת את הרע הזה מסתובב. פעם הזכרנו את הגמרא במסכת ברכות, והיום אני חושב שאפשר לתת במשמעות עוד הרבה יותר רחבה. גמרא שנמצאת במקור 8 בתחתית העמוד הקודם. שמואל הקטן חיבר ברכה אחת בברכת המינים. מאוד מעניין, אנחנו מתארים עד עכשיו אדם שכל עניינו זה אי החפץ ברע. והוא זה שמתקן את הברכה שכל כולה מלאת כללה ומיגור. ולמלשינים אל תהי תקווה וכל הרשעה כרגע טובה. ויש כאן נוסחאות, ובעצם ההבדל בין הנוסחאות הוא כמה משברך הם מכניסים בפנים. תמגר, תחלם, תשפילם, תכניעם, מלא. רב קוק דן בברכה הזו של שמואל הקטן, ואני רוצה במהירות לראות את זה, אבל בהקשר שלנו אחר. מקור 8, קודם כל הגמרא עצמה. תנו רבנן. שמעון הפקולי הסדיר 18 ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה. אבל אז הגיע מצב חברתי, מציאותי, מדיני, פוליטי כזה, שהיו שם בתוך העסק אנשים משומדים, מתנצרים, שהפכו להיות מוסרים לשלטון, וסיכנו פיזית את חייהם של בני ישראל. אמר להם רבן גמליאל החכמים, אחרי ש18 הברכות כבר היו מתוקנות, כלום, יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים? לפי הנוסח, רבן גמליאל לא שואל עכשיו האם לדעתכם צריך לתקן ברכה. זה כבר מוסכם על כולם. כבר עברו הרבה ישיבות בעניין ביבנה, ועכשיו מגיעים לידיעה שמישהו כבר צריך לתקן. מה זה כל כך מסובך? חסר מי שיכול לתקן ברכת הצדוקים? עמד שמואל הקטן ותקנה. אגב, אותו נוסח. לא כתוב פה אמר שמואל הקטן, כמו שכתוב אמר רבי עקיבא, אמר רבי מאיר, אמר רבי לזר, אמר רבי לזר, אמר רבי יהושע. שמואל הקטן לא אמר כלום. הדבר היחיד שהוא אמר, זה שהוא לא אומר כלום. הוא ציטט פסוק במשלי. הוא לא מופיע, הוא מוקטן לחלוטין. עמד שמואל הקטן ותקנה. לשנה אחרת שכחה. פלא ראשון. שנה שלמה או תקופה שלמה, אומרים את הברכה כל יום, פתאום שוכחים אותה. מוזר קצת. והשקיף בה 2 ו-3 שעות ולא העלו. 2 ו-3 שעות מנסה שמואל הקטן להיזכר בברכה. לא כל כך קשה, לא כל כך ארוך. ולא זוכר. ולא העלו, הכוונה, לא העלו אותו מן התיבה. התיבה הזו הרי הייתה נמוכה, תיבת שליח הציבור הייתה נמוכה, לא העלו, לא הוציאו אותו, מה שאנחנו היינו קוראים, לא הורידו אותו מן התיבה. הגמרא מפריעה רגע לסיפור ושואלת, מי לא העלו? מדוע? ואמר רב יהודה, אמר רב, טעה בכל הברכות כולן, אין מעלין אותו. בברכת הצדוקים מעלין אותו. חיישין אנשי ממינו. תראו את המתח שהיה. אדם הולך לפני התיבה, טועה בכל הברכות, שכח את סלח לנו אבינו, לא זוכר איך מתחילים את זה. שכח ברכה אחרת, לא מעלים אותו, מזכירים לו. טועה בברכת המינים, בודקים. הם הרי הסתובבו בתוך. היו מסוכנים. חיישים אנשי מאמינו. שואת הגמרא, אז מה שמואל הקטן זכה לפריבילגיה כזאת? למה לא העלו אותו? עונה הגמרא, שייני שמואל הקטן באי הוא תקנה. טוב, מה הקשר בכלל? שמואל הקטן שונה מכולם? הוא הרי תיקן את הברכה. הגמרא אומרת, זה לא תראו. הגמרא בהמשך. אומרת, אז מה אם הוא תיקן? הוא תיקן, ואולי חס וחלילה, הוא אחרי זה חלילה וחס נהיה רשע. מה, לא ראינו דברים כאלה בהיסטוריה? אז הגמרא מנסה לתרץ כך ולתרץ אחרת, זה להגיד שמואל הקטן יש לו זכויות מיוחדות. בסוף הגמרא אגב חוזרת בה ואומרת, נכון, גם שמואל הקטן הוא בשר ודם כמו כולם, וגם אותו היה צריך להעלות אם הוא היה טועה, אלא ששמואל הקטן התחיל את ברכת המינים. מתי לא מעלים, סליחה, מתי כן מעלים, מתי מפסיקים את החזן, אם הוא לא מתחיל בכלל את הברכה? הוא לא מתחיל, הוא לא אומר כלום. אבל אם הוא מתחיל את הברכה, אז הוא מודה שצריך להתייחס אליהם. רק הוא לא יודע לגמור, הסימן שזה בעיה טכנית. שמואל הקטן פשוט לא ידע לגמור. כל הגמרא הזו מוזרה מאוד, והזמן קצר אני אומר את הדברים על פי. הגמרא היא משונה מההתחלה. אם יש ברכה שלא כל כך קשה לתקן אותה, זו ברכת המינים. אני מבין את הקושי לתקן ברכה על בית המקדש, על ירושלים, על צמח דוד. חיים במצב, ברגעים, בימים, בדור, שבו עומדים מוסרים ומסכנים את חיינו רגע רגע. זה דור לפני 10 הרוגי מלכות. המצב כל כך ברור. תגידו, טוב, האחרים יכתבו פה בצורה מתלהמת. מה זה אחרים? אחרים, אתם יודעים מה מדובר פה כששמואל הקטן מתקן. זה רבן גמליאל, זה רב לייזר, זה רבי יהושע, זה גדולי ישראל. זה לא ילדים. עומד רבן גמליאל ואומר, כבר דיברנו על הברכה הזו. יש מי שיכול לתקן ברכת הצדוקים ואין אף אחד. רק שמואל הקטן. שנה אחר כך הוא שוכח את זה. טוב, הוא שוכח, אז לא היה אף אחד שיכול להזכיר לו. שכח. 2 ו-3 שעות, אין אחד שיכול להזכיר לו משפט? מה, כולם שכחו פתאום? יום יום אמרו את זה 3 פעמים. מה הפשט של הסיפור? ומה האהבה מן של הגמרא ששמואל הקטן שונה? למה, מה פתאום? באמת זה ברור שלו, מה כל המהלך הזה שאולי יהיה? ובסוף מסתבר ששמואל הקטן התחיל את הברכה. אחרת באמת היו מעלים אותו. אומר כאן הרב קוק דבר מופלא, ואני אומר את הדברים על פה מקוצר הזמן. כל הברכות, כולם, הן ברכות חיוביות. הן מלאות אהבה וחסד ורחמים. הן ברכות של חיוב. כל אחד לפי דרגתו יכול לתקן ברכה של חיוב. כשהגיעו לברכת המינים, הגיעו לברכה הקשה ביותר. אז עמד רבן גמליאל ושאל את השאלה הפשוטה, האם יש כאן מישהו שיכול להבטיח ולהעיד על עצמו שמיים וארץ, ושאתם יכולים להעיד עליו שמיים וארץ, שכשהוא אומר למלשינים אל תהי תקווה, הוא לא מתכוון לשום נימה קטנה ביותר של איזושהי שנאה אישית. האם יש כאן מישהו כזה? האם יש כאן מישהו אחד בבית המדרש של יבנה שיכול להצביע ולהגיד שהוא מסוגל לתקן ברכה שהיא מלאת מגמה חיובית של חסד ורחמים בדיוק כמו ולירושלים עירך ברחמים תשוב? והנוסח שלה הוא תמגר ותחלם ותשפילם ותחמם. האם נברא אדם כזה פה? גם פה נותנים כולם עיניהם בשמואל הקטן. שמואל הקטן הוא היחיד שכשהוא רואה את הרע הוא יכול לברך עליו רק מפני שהוא באמת מבין שכך כבוד השם יתגלה. כל עוד זה תלוי בו, הוא רוצה למצוא את הטוב. עמד שמואל הקטן ותקנה. לשנה אחרת שכחה. מה זה שכחה? שאלנו, אז נו, אם שכחת שמישהו יחזור, יעזור לך, יגיד. הרי מה סיכמנו בסוף? ששמואל הקטן התחיל את הברכה, אחרת היו מורידים אותו. שמואל הקטן עומד ומוציא כבר את המילה ולמלשינים, או ולמשומדים, או ולמינים, לא יודע באיזו גרסה שמואל הקטן יתפלל. שמואל הקטן מוציא כבר את המילה הזו. ששמואל הקטן גם הוא בשר ודם. ופתאום גם שמואל הקטן מתערבבת בו קצת שנאה. ושמואל הקטן מרגיש שזה כבר לא טהור לגמרי, והוא לא יכול להגיד כלום. והוא עוצר. השקיף 2 ו-3 שעות ולא העלוהו. למה אף אחד לא היה יכול לעזור לו? את המילים הוא יודע. אם שמואל הקטן התעוררה בו עכשיו נימת שנאה, מישהו אחר יכול לעזור לו? אני יודע מה היה הסיפור באותו יום, בערב שלפני, איזה מתח היה. שמואל הקטן לא מסוגל להגיד את ברכת המינים. ואף אחד לא יכול לעזור. אגב, רק השבוע שמתי לב לשאלה פשוטה. תמיד אני יצאתי מנקודת הנחה שהוא השקיף ב2 ו-3 שעות ובסוף הוא נזכר. זה לא כתוב בגמרא. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. מן הסתם כן, אבל לא בטוח. אולם הדרגתו של שמואל הקטן הייתה כזאת שהוא לא, לא, אי אפשר להגיד ברכת המינים, אני לא בשלב הזה, נו. אני לא במדרגה הזו, מחר. היום אני לא יכול להגיד את ברכת המינים באמיתיות כזאת שאין בי אפילו זיק קטן של שנאה. לכן לא העלו. לכן כששואלים עמי לא העלו, מנסה הגמרא להגיד שייני שמואל הקטן. למה שייני שמואל הקטן? כי אם לא הוא, אי אפשר יהיה להגיד את הברכה הזו בעולם. מי ימשיך את הברכה? הרי בעולם הזה צריך לדעת שיש רע. ועם כל הרצון לתקן ולמצוא את נקודת הטוב והחיוב, הרי העולם הזה יהיה מקולקל אם לא נדע שיש רע, ואת הרע הזה צריך לראות גם במיגורו בצד השני. איך עושים את זה? לכן אומרת הגמרא, אבא אמינה שלנו הייתה שלא מורידים את שמואל הקטן. שייני שמואל הקטן באי הוא תקנה. אי הוא תקנה פירושו הוא היחיד שיודע לתקן את זה. זה שמואל הקטן. שמואל הקטן מגלה את התגלית החינוכית שיש לה רק אותו. אין לה אח ורע בכל מסכת אבות. הוא היה אומר את היראת שמיים שלך, את האנושיות שלך, את האמת שלך, את ההתכוונות שלך באמת לאידיאולוגיה שלך, אני אבדוק. בשאלה אחת. כשחברך נופל, אתה שמח או עצוב? אם אתה שמח, משמע שכל האידיאולוגיה שלך מלאה אינטרסים אישיים שלך, ואתה עדיין חפץ ברע. אם כך לא לתקן את העולם אתה רוצה, כי אתה לא מאמין בתיקון. הראיה שאתה עדיין חפץ ברע. אם אתה לא מאמין בתיקון, אתה לא יכול להמשיך לתקן. לפעמים ישנה תופעה חברתית מעניינת, אני חושב שאנחנו חיים בתוכה. ככל שאתה רואה, וכך אני מבין את המושג מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, אין סופה להתקיים. ככל שאתה רואה שהאידיאולוגיות הגדולות מתקרבות אחת לשנייה, אתה רואה עד כמה הסגנון הולך ונהיה זול יותר. הסיבה היא פשוטה. כי מסתבר שזה לא אידיאולוגי כל כך. מה שנשאר כדי שאני אשרד הוא רק להוכיח שאתה כלום. לפני כן זה היה מכוסה. אבל כשהכיסוי הולך ויורד, והצדדים הולכים ומתקרבים, אז נשאר רק דבר אחד כדי שאני אשרד. להוכיח שאתה טיפש. מה זה משנה באיזו דרך אני אשרד? משמע שבעצם אף פעם לא רצית לתקן. לא האמנת בתיקון. רצית שאתה תשלוט כדי שתתקן. כלומר, כדי לשלוט אין לך התנגדות אפילו לתקן. זה שמואל הקטן. שמואל הקטן, כדי להוכיח את זה שהוא שמואל הקטן, צריך לומר מימרה, ולא להכניס במילה משלו. אני בכלל לא מופיע פה. לי אין שום מגמה. התחלנו את הכל באמירה הזאת של חזל, שכשמת הלל אמרו, היי חסיד, היי ענב מתלמידיו של עזרא, כשמת שמואל הקטן אמרו, היי תלמיד, היי חסיד, היי ענב מתלמידיו של הלל, ולא הבנו לא את ההספד הזה, ולא את הקשר בכלל ביניהם. עזרא, הלל, רבולוציונרים, מהפכנים, הם יצרו היסטוריה בעולם. שמואל הקטן היה צדיק, אמר את ברכת המינים, אמר שצריך להיות מחנך טוב, והאמין בטוב, וידע של... נו, אז מה? היסטוריה מלמדת אחרת לגמרי. עזרא והלל, אנחנו יודעים על המהפכנות שלהם, אנחנו לא יודעים על דבר אחד פשוט שלהם. עזרא עלה מבבל לארץ ישראל, וגם הלל עלה מבבל לארץ ישראל. ושניהם התעכבו בעלייה שלהם. חז"ל אומרים שעזרא עלה מבבל לארץ ישראל באותו הרגע שברוך בן נריה, רבו, מת. לפני שברוך בן נריה מת, עזרא לא עולה לארץ ישראל, כי הוא חייב לשמש את רבו. הלל זוכה בנשיאות, והוא לוקח אותה מבני בתירה, וכשהוא מסביר למה הוא זכה בנשיאות ולא בני בתירה, הוא אומר שהוא ידע לשמש את שמעיה ואבטליון, כשהם היו פה. הוא היה בבבל. ובני בתהירה לא ידעו לשמש אותם. מי היה ברוך בן נריה? אדם גדול, אבל ההיסטוריה זוכרת את עזרא הסופר. שמעיה ואבטליון ודאי, אבל ההיסטוריה זוכרת את בית הלל. המהפכן הגדול הוא זה שידע להתבטל התבטלות מוחלטת אל רבו. ואז הוא נהיה המהפכן הגדול. עזרא הסופר, זה עזרא הסופר שלא עולה לארץ ישראל ומעכב את ההיסטוריה של שיבת ציון, כי הוא עוד לא גמר לשמש את ברוך בן נריה. הוא בטל כולו אל ההיסטוריה שממנה הוא בא, אל רבותיו, אל התורה שממנה הוא יונק. וכשמת אמרו עליו על הלל, היי חסיד, היי ענב, תלמידו של עזרא. כי הלל נהג אותו דבר, אנחנו כולנו זוכרים את הלל עומד שם על הערובה של שמעיה בשלג, ומכניס את ראשו בשלג כי אין לו את החצי טראפיק להיכנס לבית המדרש, כי הוא צריך להידבק ברבו. אנחנו רגילים לחלק לשתי תקופות, הלל כתלמיד והלל כמנהיג, כמשפיע, בכלל לא. זה דבר אחד, זה אותו דבר, זה אותה יצירה. שמואל הקטן הוא זה שראוי היה שתשרה עליו שכינה מפני שהוא היה כל כך קטן. היה עד כדי כך קטן שמותר היה לקרוא לו שמואל הקטן, כי הוא באמת היה קטן. ומהקוטן הזה, שבו אני לא תופס כלום ולכן כולי יכול להיות מלא שכינה. כי אני כלי, כלי, כולי, כולי לשליחותך. ידע שמואל הקטן את סוד תורת החינוך לכל העולם. אם אינך מאמין שאפשר לתקן, אתה חפץ ברע. אם אתה לא מאמין שיש טוב, אתה לא יכול להמשיך להוביל, להמשיך לחנך. אם אתה חפץ ברעתו של המתחרה שלך, משמע שאתה לא מייצג אמת, אלא מייצג איזושהי שחצנות אמביציוזית שלך, שכדי לממש אותה, אתה צריך שכולנו נבחר בך לעשות. הגילוי, המפתח שיקבע, הוא אמת המידה המוסרית הזאת, של בנפול אויבך אל תשמח, ובכשלו אל יגל לבך. ואותו שמואל הקטן, אנחנו אחרי הזמן, ולכן במילה אחת, שבה אני רוצה לעמוד, גם מפני שיש בה נקודה אחת חשובה טכנית לדברים שאמרנו הערב, וגם מפני שבה אני רוצה לגעת בעזרת השם בשבוע הבא מתוך הדברים האלה. אמרנו שאין משמואל הקטן שום מימרה אחרת במסכת אבות משלו. זה נכון. אבל ישנה גרסה אחת. גרסה אחת נפלאה, שמופיעה כבר במחזור ויטרי. אנחנו השבת נקרא את הפרק הרביעי. בפרק החמישי, יש בסוף הפרק, משנה של יהודה בן תימה שאומר, הווי אז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. בכל הנוסחאות שיש לפנינו כתוב, הוא היה אומר, אז פנים לגהינום ובוש פנים, ובושת פנים לגן עדן וכו'. הוא היה אומר, יהודה בן תימה, בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה וכו'. במחזור ויטרי, זה הסידור של תלמידי רש"י, יש גרסה אחרת. כל מסכת אבות מסתיימת, יהודה בן תימה אומר, ואז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כערי לעשות רצון אביך שבשמיים, וזה סיום יפה מאוד של המסכת. וזה מסתיימת מסכת אבות. ואז כתוב, חסלת מסכת אבות, ואז באה הדרך המתודית של איך מחנכים. ואת החינוך, איך מחנכים כל אחד בזמנו, לפי הנוסח שם, לא אומר יהודה בן תימה, אלא שמואל הקטן. שם עומד שמואל הקטן, מקור 13, ואומר, בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה וכו'. אם נלך על פי הגרסה הזאת, שמואל הקטן הוא אביהם של המחנכים. הוא זה שמבקש לגלות איך הרעיון שהוא לימד שתמיד אפשר לתקן, מתממש בכל שלב לפי הדבר המתאים לו. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 18 לחופה, בין 40 לפי הסדר שמתאים. ולפי זה הוא רצף ישיר של עזרא, הלל ושמואל הקטן. עזרא שחידש את התורה, הלל שיסד אותה, ושמואל הקטן שלימד את סוד החינוך ואת דרך החינוך, שנאמרה על ידו במסכת אבות בפסוק לגמרי לא שייך לכאורה. אבל כשנגמרה מסכת אבות, וצריך היה לממש את הרעיון הגדול הזה של איך אפשר לתקן ולא לחפוץ ברע, כי אפשר להאמין בתשובה בכל שלב בחיים, ביקשו משמואל הקטן נוסחה, נוסחה ל-100 שנה. ואת הנוסחה הזאת בסוף מסכת אבות, עם סיומה של המסכת אחרי הסיום, עמד שמואל הקטן ואמר, מי בן 5 למקרא ועד לבין 100 של סוף אותה משנה. למשנה הזאת, על פי שמואל הקטן, ננסה להיכנס בעזרת השם בשבוע הבא. ערב טוב.
זה היה שיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן. נושא השיעור היה דמותו של התנא שמואל הקטן.